חזק וברוך. עכשיו צריך לדעת, רבותיי, לימוד תורה זה חובה על כל אדם ואדם בישראל, כל גבר וגבר. ויש טעות נפוצה היום אצל הרבה שלא לומדים תורה, חושב שכאילו לימוד התורה ניתן רק לאלה שהם חכמים או בחורי הישיבה, ואילו אנשים עובדים תורים בלימוד תורה. או יש כאלה שחושב מספיק שאני, יש לי שעה ביום שאני הולך לשיעור תורה, זה במקרה הטוב, ובזה הוא יוצא ידי חובה. ורבותיי, תדעו שזה לא כך, ובעולם האמת כל אחד מאיתנו יצטרך לתת דין והשבון. וזה, בואו נשים דברים על השולחן ונדבר כמו שאומרים פתוח. אדם צריך אדם שעל כל רגע ורגע מחייו הוא נידון. הגמרא אומרת על הפסוק, לא תרפני עד בולעי רוקי. אם אדם היה לומד, נגיד קורא תהילים, לומד הלכות, לומד גמרא, ובאמצע בלע את הרוק, הוא בלע אותו קצת יותר לאט, בזמן הזה הוא לא קרא עוד שתי מילים, על זה דנים אותו ביום הדין. זאת אומרת, יש שם מדרגות בלי סוף, שם אחד רואה את השני. והגמרא אומרת בכתוב בפסוק, כי על כל כבוד חופה. והגמרא שואלת, עשן וחופה למה? משיבה הגמרא שכל אחד רואה את חברו. שני צדיקים היו, למדו יחד, גדלו יחד, 80-90 שנה היו יחד. אחד למד קצת יותר חזק מהשני, התאמץ יותר, והשני פחות. זה שהתאמץ יש לו מדרגה יותר גבוהה, זה שלא התאמץ פחות. הוא רואה את החבר שלו והוא נכווה מחופתו של חברו. זאת אומרת שהוא בצער בגלל זה. מה יוצא מפה? שעכשיו שאדם פה בחיים בעולם הזה, מה שהוא יכול לנצל ולחזק ולהתחזק, זה כדאי, זה משתלם, וזה הכי חשוב. עוד דבר אחד רציתי להעיר, שיש אצל ההמונים בעיה חמורה מאוד היום, והרבנים לא מדברים על זה, אני לא יודע למה. וזה לא אומר אם הם לא מדברים שזה נהיה מותר או שאין להם אחריות. יש לכל רב אחריות בדבר הזה. היום נהיה מין סטיגמה כזאת, מין מנהג גרוע שבגרועים, שכשמת איזה מישהו אז יש הרבה מה לדבר על הנושא הזה, אבל אני רוצה להתמקד בנקודה אחת. עושים סעודה בהלכה, מה שבהלכה מובא זוכס לשלום, חוץ מכן כשלא יהיה על אף אחד, שחוזרים מבית הקברות, אנחנו צריכים להכין את האבל סעודת הבראה. אבל ביום הראשון אסור לו לאכול משלו, אלא אנחנו השכנים צריכים לתת לו לאכול. זה המצווה היחידה. עכשיו על זה בנו מגדלים באוויר. מה אני רוצה לומר? שכל השבעה עושים אוכל, ואתה בא לבית של אבלים, אתה רואה איזה מפצח הגרעינים, זה אוכל בוטנים, אוכל חומוס, בשלים שם אוכל, וואי וואי, ממש כמו בקטרות. ויש כאלה מביאים לבית הקברות גם. עכשיו אמר לי אחד שבבית הקברות שבונים היום, לא עליכם, חדר של מתים או חדר של אני לא יודע מה, עושים מראש מטבח עם קיריים. זאת אומרת עוד מעט גם לקבר של המת יכניסו שם קיריים, ישימו לו אוכל כאן. אנשים השתמשו, ממש, אני רוצה, קורא לזה שיגעון. רבותיי, זה שיגעון גמור. זה שמת אדם, זה לא אומר שצריכים לאכול. זה אומר שאנחנו צריכים ללמוד תורה. צריכים לקרוא מוסר. תקחו, יש ספר שדה חמד, שכתב אותו הגאון רבי חיים חזקיהו מדיני, זכותו תגן עלינו. והוא בחלק דלת, שם כתב את הצוואה. בצוואה שם הוא כותב, מה יעשו בימי השבעה? הוא כותב שם, שלא הביאו לא אוכל ולא שתייה, לא היה בכלל מושגים על של אוכל ושתייה. כתב זה סך כל לפני 100 שנה, 120 שנה, מקסימום. כי הוא נפטר בתף רש סמך וב. לפני בערך עוד מעט 120 שנה מהפטירה שלו. עוד אין. אז הוא כותב שם, שבימי האבל, בין מנחן הערבית, הוא לא מרשה אפילו לשאת דרשות. למה באים היום כל המת, מעניין, כל מת הוא הכי צדיק בעולם. אין עליו שום אבון. מתארים אותו כמלך יותר ממשה רבנו. ריבונו של עולם, שולחן ערוך כותב שצריך להיזהר כשהוא מספיד את המת, תשים רטייה על הפה, הנה. כותב שמספידים את המת צריך להיזהר לא להגיד עליו דבר שהוא לא עשה. ואם אומר נפרעים, זאת אומרת בשמיים מענישים את המת, את המדבר ואת העונים אחריו. עד כדי כך. זאת אומרת, זה לא פשוט. אז מה, עכשיו, בימי השבעה הם חושבים שאם אני עושה שבעה, צריך לעשות סעודה. אז כולם באים, מתי הסעודה? הוא לא שואל מתי ההזכרה. שבעה זה, רבותיי, זה יום שהוא דנים אותו. הוא גומר עוד שלב, יש שלב אחד 7 ימים, שלב שני 30 יום, שלב שלישי 12 חודש. אחר כך יש כל שנה ביום הפטירה, דנים אותו מחדש. אז זה לא ימים של אוכל והילולה. תחילו לעשות מזה אוכל ושתייה. תראו מה קרה ברבי שמעון. למה מהשמיים זה נהיה ככה? כי רבי שמעון נמאס לו. לא יכול רבי שמעון לסבול כבר את ה... חגיגות קודם כל זה לא יום הפטירה שלו בכלל, אני לא יודע מי המציא זה שזה לא כבר אומר יום הפטירה, ושיקדו לי על הראש 20 פעם, אין ראיה בשום מקום שזה רק בעומר יום פטירת רבי שמעון. רק בעומר זה יום שנפסקה המגפה, זה יום שבו הוכתה רבי שמעון לחכם, זה כל העניין. יש אומרים שזה יום שהוא יצא מהמערה, תעיינו בספר תורה וציון, שם מובאים כל המקורות של העניין, והשאר זה סתם סיפורי סבתא לילדים. אז עכשיו אין עניין לאכול אוכל, אוכל, אוכל. היום עושים אפילו באולמות, אני פעם הוזמנתי לאולם אחרי השבעה, אחרי השלושים, מביאים מעטפות גם. השתגעו, אנשים השתגעו, ואף אחד לא עומד בפרץ לעצור את המגפה הזו, כי המת הזה מסכן, מי יודע איפה דנים אותו, מה דנים אותו, ואלה יושבים אוכלים ושותים, אוכלים בלי ליטול ידיים, אוכלים דבר שטיבולו במשקה, לחם, אני יודע מה אוכלים, בלי ברכה, והם מברכים, בולעים את המילים, ואף אחד לא, ואין דורש ואין מבקש. זה נקודה אחת. מי שירצה ישמע, מי שלא ירצה לשמע שלא ישמע. אני לא אחראי, הוספתי את האחריות בזה, הצעתי את החובת מחאה. יש עוד בעיה אחת, שמת שנפטר, תדעו, יהיה הצדיק שבצדיקים, קדוש שבקדושים, גדול שבגדולים. שנה שלמה הוא במצב של משפט. 12 חודש חלב משפט. לכן הבנים מוטל עליהם דין אבל, אם זה אבא ואם זה אמא, והם צריכים לקרוא קדיש, ללמוד תורה ולהגיד השכמה כל יום, כל ה-12 חודש. זה כולל גם חגים ומועדים, כן? זה לא קשור לחג, לא קשור לשבת. אז כל ה-12 חודש הוא עבד. בדור שעבר נזהרו בכל הדברים, אפילו לא קנו בגדים חדשים. היום הכל מותר, נפרצה החומה וכל אחד מה שבא לא עושה ואף אחד לא מדבר. ואז מה אני רוצה לומר עכשיו, מה הבעיה? הרבה שואלים, האם מותר ללכת לקבר שנפטר בתוך שנה? מותר. הרבה נשים יש מסכנות שהן מתגעגעות ליקירים שלהם. אני אומר להם, כותב להם, מותר להם ללכת, אבל לא הרבה. פעם בשבוע, פעמיים בשבוע, כמה שפחות. מותר ללכת, אבל מה? צריך לדעת, גם צדיק שבצדיקים, שנה ראשונה אסור לבקש ממנו כלום. הוא דומה לחולה ששוכב במיטה וזקוק לתרופות, לרופאים ולטיפול. למה? כי כל מי שנפטר שנה ראשונה, היום כמה היה בחודש?
עכשיו תזיין.
כמה היה?
עכשיו תזיין.
היום כמה היה?
טוב.
15 בחודש סיוון. תענה לי תשובה נורמלית. 15 לחודש סיוון.
תזיין.
אז היום?
היום תזיין היה.
אולי תפסיק. אז היום דנים אותו בכל תתבר סיוון שהיה במשך ימי חייו. מה הוא עשה כל ה-24 שעות? מהרגע שנכנס היום, איך התפללת ערבית? כמה למדת? עם מי התחתנת? איזה מילים הוצאת מהפה? הכל פנקס פתוח והכל מוקלט והוא רואה את הכל מולו. אז תגידו לי אתם, חושב, מי שחושב שאין שם דין לחשבון זה כופר, כופר. סליחה שאני מדבר כאן, צריך לדעת שיש דע, תסתכל בשלושה דברים, אין אתה בא לדע עבירה, דע מאין באת, לאן אתה הולך, ולפני מי אתה עתיד ייתן דין בחשבון. הרמב״ם כותב שחכמי ישראל היו רועדים ופוחדים, שהיו נזכרים מיום הדין שאחר כך עתידים ייתן דין בחשבון. אם חכמי ישראל כך, מה אנחנו נגיד? יש בזוהר הקדוש פרשת ויחי, רבי יצחק תלמידו של רבי שמעון, יום אחד רואה אותו בבוקר רבי אבא, ורואה אותו במתח, פנה בשונות, שואל אותו מה קרה. אז הוא אומר לו שהוא יודע שהוא צריך ללכת לעולמו, הוא לא יודע אם זה עוד כמה שעות או עוד יום, אבל זה כבר צריך לקרוא. אז הוא מבקש ממנו שלוש בקשות. מה? אז הוא אומר לו בקשה אחת, שבבית המדרש כשיגידו מילה דברי תורה ויגידו דבר תורה שלי, יזכירו את שמי כדי שיהיו שפתותיו דובבות בקבר, יגידו רבי יצחק כך אמר. דבר שני, יש לו בן קטן, תשמור עליו, תגדל אותו ללמוד תורה. דבר שלישי, אמר לו אני מבקש ששבעה ימים הראשונים כל יום תלך לקבר להתפלל עליו, להינצל מהדין הקשה והמר ששמה למעלה. תארו לכם מה זה. ואני אומר לכם, אני הכרתי כמה חכמים שכתבו בצבא ללכת לבקש רחמים עליהם בשבעה ימים הראשונים כתוצאה מהדבר הזה. ואנשים, יש אחד פעם שפרסם את הצוואה של החכם, והלכו אנשים, אני ראיתי אותם באותו יום, הלכו לשם, הצלו להתפלל על עצמם, טיפשים וטופשים. הוא ביקש שיתפללו עליו, הוא במצב קשה. אתם מבקשים ממנו מסכן. מה אתם מטרידים את המת כשהוא טרוד? אז עכשיו שנה שלמה צריך לדעת, אין לבקש ממנו שום בקשה. כי הוא טרוד בדין שלו. ויש לנו ראייה מפורשת. כלומר, מה היה בזמן שאול המלך? שאול המלך היה במצב לא טוב. המלחמה הייתה עם הפלישתים ועם המדיינים, עם מילו, כל המחשמה וזכרם, השכנים שלנו, וכל העזאזל. לא בירכתי, אה? בירכתי? תודה. אז הוא, שאול רצה לדעת אם הוא ינצח במלחמה או לא. אז הלך לאישה בעלת אוב, ואז הם אסרו את האוב, כי אוב התורה אומרת לא ימצא בך. מעונן נחש מחשב שואל, אוב ידעוני ודורש על המתים. אז הלך שאול, התנקר, לבש בגדים אחרים, ונסע אצל לאחת הערים בגדה המערבית של הירדן, הלך לשם, השומרון, הלך לשם, וביקש לעלות את שמואל הנביא. ושמואל הנביא היה בתוך שנה של פטירתו. וידוע ששמואל הנביא היה קדוש מאוד, הוא ראש הנביא, והוא היה שקור כמשה ואהרון. אני לא צריך להכביר במילים עליו, על שמי זה היה שמואל הנביא. אומרים את הפסוק, משה ואהרון וכהניו, שמואל וקוראי שמו, קוראים אל אדוני והוא יענן, יענן בעמוד ענן ידבר עליהם, שמרו עדותיו וחוק נתן למו, שקול כמשה ואהרון. והפסוק מעיד שהוא שמר, כולם שלושתם שמרו עדותיו וחוק נתן למו. תראו מי היה שמואל. ושאול מבקש לעלות את שמואל, פתאום היא אומרת לו לשאול, למה אתה שיקרת עליי? אתה מלך. ואיך ידע שהוא מלך? כי בדרך כלל כשהיא מעלה באור, הוא עולה עם הרגליים למעלה והראש למטה. הפעם הוא עלה הפוך, הוא עלה עם ראש למעלה, בגלל לכבוד המלך. והיא ראתה שניים, והיא אומרת לו, אלוהים ראיתי עולים מן הארץ. אלוהים לשון רבים. אלוהים זה לא רק שם השם. אלוהים זה כל מי שהוא בעל שלטון ושררה, כמו אלוהים לא תקלל ונוסי בעמך לא תאור. אלוהים דיינים, אשר ירשעון אלוהים ישלם שיניים לרעם. אז היא אומרת, לא ראיתי שניים. מי אלה היו השניים? הגמרא אומרת, שבעה הגמרא, אחד משה ואחד שמואל. אבל מה עושה פה משה? הרי הוא הזמין את שאול שיבוא.
את שמואל.
הוא הזמין את שמואל. שאול הזמין את שמואל. אלא, שמואל הנביא נבהל. אמרו לו פתאום שקוראים לו. הוא חשב שקוראים לו בבית דין של מעלה. הוא פחד. אז הוא הלך אצל משה. אמר לו, בוא איתי. תעיד עליי שלא לקחתי מאף אדם שום מתנה. שור מי לקחתי וחמור מי לקחתי, את מי עשקתי ואת מי רצותי וכו'. אז משה עולה איתו, פתאום הוא רואה ששאול מבקש אותו. אז הוא אומר לשאול, למה הרגזתני לעלות? זאת אומרת, הפחדת אותי פחד אימים. אומר לו שמואל לשאול. אז הגמרא אומרת, דמה, תוספות שם במקום, והפרשים כותבים, שהוא היה בתוך 12 חודש. 12 חודש ראשונים של הנפטר, פנקס שלו פתוח. אז הוא חשב שמצאו שם בבית דין של מעלה איזה סעיף קשה מאוד עליו, וקוראים לו. אז הוא פחד, מרוב הפחד הוא הזמין את משה רבנו שיעזור לו, שיהיה עורך דין שלו, פרקליט. אז אם שמואל היה ככה, מה אנחנו נגיד? הרב חידה כותב שרבן יוחנן בן זכאי עליו השלום, לפני פטירתו, תלמידיו אמרו לו, ראו אותו בוכה, אמרו לו, רבנו, נר ישראל, עמוד הימני, פטיש שחזק, מפני מה אתה בוכה? מה ענה להם? אם היו מביאים אותו לפני מלך בשר ודם, שהיום כאן ומחר בקבר, שאם הורגני, אין מיטתו מיטת עולם, ואם אוסרני בבית האסורים, אין איסורו איסור עולם. והייתי בוכה. עכשיו שמביאים אותו לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, שאם חס ושלום הוא גוזר מה שגוזר זה לעולם, עד כמה וכמה. הרב חידה כותב, תדע, כל פעם שאני זכר במאמר הזה, מאי מתחתכים ואני רועד. מי זה הרב חידה? גאון ישראל, לא השאיר דבר בתורה שלא למד, פשט, רמז, דרש, קבלה, סוד, מה לא, הכל. והרב חידה כותב כך, מה אנחנו נגיד? יד בדיית תומים שבית תומים. אבל אדם צריך להתחזק. כל זה כשאנחנו עדיין בחיים כאן בעולם הזה, שם ייתן לכם ולנו חיים טובים וארוכים, אבל מתוקנים, שנעבוד את השם, שנעסוק בתורה. זה העיקר, שלא היינו חיים שאדם לא ילמד מכל אלה הטיפשים שהולכים נוסעים חוצה וצולחים לפה. טיול לקברי הצדיקים, תראו איפה הגיעו. טיול בבית הקברות, איזה עולם יהיה שמרחם. כן, כל זה אדם צריך ללמוד ולדעת מה התכלית, ולא להיגרר אחרי המנהגים המקולקלים והמעוותים. תמיד זה כבר ממש. אחר כך אומרים למה יש צרות, שלא יבוא ולא יהיה. אז אני חוזר ברשותכם לנושא שלנו. אדם צריך שיהיה לו סדר יום. אם יש נגיד שיעור תורה באזור שהוא גר, אז ישתדל ללכת קבוע לשם, ויהיה שעה קבועה בימים קבועים, ולא פעם כן ופעמיים לא. כי השאלה הראשונה ששואלים את האדם במעלה, קבעת עתים לתורה? וקבעת, רבותינו אמרו, פירושו שהוא גזל, קבע, זה קבע את קובעיהם נפש. זה אדם שגוזל, גזל, מה גזל? גזל זמן מהמשפחה, גזל זמן מכל מיני חתונות ואירועים, והלך ללמוד תורה. זאת אומרת, במקום היום היה צריך להיות באיזה חתונה, היה צריך להיות היום באיזה אירוע, הוא לא הלך, הוא הלך ללמוד תורה. זה מעלתו הכי גדולה מכולם. לכן אין כמו אדם ששומע תורה, כמר שלמה המלך, אשר שומע לי לשקוד על דלתותיי יום יום, לשמור מזוזות בית החי. איפה אפילו בא, נכנס לבית הכנסת, ניח ידוע על המזוזה, נשק אותה, השתחווה, נכנס בפנים וישב, והרב לא בא, או החברים לא באו, אבל הוא כן בא, קבל שכה. כן. יש לו עולם הבא, יש לו גן עדן, אבל מסכן זה שלא הלך לבית הכנסת, מסכן זה שלא הלך לשיעור תורה. עכשיו, מה אדם צריך ללמוד? בואו נעשה סדר. אדם צריך ללמוד התורה לחלקת ארבעה חלקים. סימנם פרדס, פשט, רמז, דרש וסוד. דיברנו על זה שבוע שעבר? או לא?
לא.
עוד לא דיברנו. פשט זה לדעת, בואו נגיד, פסוק עם הפירוש שלו. פירוש ראשי. מה פירוש המילה הזאת? או ללמוד משנה עם הפירוש שלה, ללמוד גמרה עם הפירוש שלו. אתם יודעים מה יש מדרשים? היום יצא לי לעיין באיזה מדרש קשה בעניין הצדקה. שאלו אותי שאלה חמורה מאוד לגבי לתת צדקה לאדם שלא הגון. תדעו שזה לא רק שאין לו מצווה אלא יש לו עבירה. זה גם אחת המחלות של הדור שלנו, אחת המחלות של הדור שלנו, שעומדים בצמתים כל מיני טיפוסים ומבקש כסף. אז הוא אומר, אני הלב שלי לא נותן לי לא לתת לו. מטופש. אתה צריך לעשות מה שהתורה אומרת, לא מה שהלב שלך אומר. אם אתה עושה מה שהלב שלך אומר, לך מפה. יהודי צריך להיות כפוף לדברי השם יתברך. התורה אומרת, הרי מי הענבים? משם למדנו. לקחו אותו, צחקו אותו בבור, שיחו עליו עבדים, כתוב, הידו אבן בי, רצו לרצוח אותו. ולא הצליח. אז הוא אמר לקדוש ברוך הוא, יהיו מוכשלים לפניך, בעת הפכה עשה בהם. אתם יודעים כמה פירושים יש על המילים האלה, וואי וואי וואי. והגמרה אמרה, שמרה בבבא בתרה, ושוב יש את זה גם בבבא קמה. מה שם אומרת? דבר שווה. אמר לקדוש ברוך הוא, יהי רצון מלפניך, שגם בשעה שהם באים לתת צדקה, אכשילם בבני אדם שאינם מהוגנים. שלא יהיה להם מצוות צדקה. בעת הפיכה עשה בהם. זה תחשיב אותם. אז יש את המחלה הידועה שבן אדם אוסף כסף. אתה רואה אותם בבוקר באים לתי הכנסת. הם באים עם איזה מרצדס או בנווה או לא יודע מה. ונחלקים. כל אחד הולך לאזור אחר ועושה את הסיבור וחוזר. ואז מתחלקים ביניהם, עושים כסף, בעולם התחתון, סוג של מחלקה בעולם התחתון. וזה הסדר שלהם. עכשיו, יש בפוסקים כתוב שזה אסור לתת להם. למה? לא רק שזה לא מצווה, זה עבירה. כי אתה גוזל את העניים. אדם צריך לתת סכום מסוים לצדקה בחודש, נגיד, או בשבוע או ביום, עכשיו בא הבן אדם הזה שהוא לא ראוי ואתה נותן לו, אתה עושה עבירה. כי אחר כך אתה לא יכול לתת לתלמיד חכם. ואיפה ראינו שזה עבירה? היה מעשה, הגמרא אומרת רבי, רבנו הקדוש, קודש קודשים היה. פתח אוצרות בשני בצורת. היה שנה, שנתיים שלא היה רבנו גשם. ולא היה תבועה, אז אנשים לא היה מה לאכול. מה הוא עשה? היה לו אוצרות, רזרבות של מלח, זה מחסנים לשעת חירום, נכון? אז הוא פתח אותם, התחיל לחלק. אמר, מי שלמד תורה יבוא. כל מי שהיה בא, היה עומד תורה, בסדר, תדעו לאכול. בא אליו, אחד התלמידים, רבי יונתן בן עמסיגי, וגם הוא התנקר, לבש תחפושת אחרת, ואמר תן לי לאכול. שאל אותו, אתה לא אומר תורה? אמר לו לא. אמר לו, איך אני אתן לך? אמר לו, פרנסני ככלב וכעורב. אם היה בא עכשיו כלב, חוץ מכן, בקש אוכל. בא עורב, מבקש אוכל. לא היית נותן לו, והמם על כל מעשיו. שמע רבי, אמר בסדר. הלך, והיה אומר, לומד עם הבן שלו, רבן שמעון, בנו, רבי שמעון בנו. השם אבא שלו הוא קרא. אמר לו, אוי לי שנתתי פיתי לעם הארץ. אוי לי, זאת אומרת, הוא מפחד מיום הדין. אומר לו הבן שלו, אבא, שמה זה יונתן בן עמסיי תלמידך שהוא בא וביקש. ולמה הוא עשה ככה? לא שהוא בא ל... כמו שאומרים, לעשות תרגיל או לעבוד עליו, לא. הוא לא רצה להנות מלימוד תורה. כותבים הפוסקים, שאסור לאדם, היה מעשה עם רבי טלפון פעם אחת, שהוא היה לו, היה עשיר גדול, והיה הולך ללמוד תורה. אז היה הולך קילומטרים כל יום, עד בית המדרש ברגל. אז הוא עבר דרך הפרדסים שלו. היה לו פרדסים, בדיוק היה עונת התאנים, ועכשיו היו פועלים שעושים תאנים. הוא מסכן, הוא היה רעב בדרך, אמר לי, קח תאנה אחת, תברך עליה, אכל אותה. כתב תאנה, אכל אותה. איך שאכל אותה, תפסו אותו הפועלים, ולא תראו שהוא בא לבית. מהר לקחו אותו, שמו אותו בתוך שק, והתחילו תדעו אותו על הסוס, על החמור שלהם, ורוצים לזרוק אותו בים. טוב, נחמו. אז הוא צעק, אמר לעצמו, אוי לה לטרפון, שכך עושים לו, אלה שמעו. תפמו, אוי לטרפון. מי זה? אתה רבי טרפון? אתה בעל הבית? סליחה, סליחה. מהר? ושהרר אותו מהר. הוא המשיך ללכת לישיבה, אבל עמד ואמר, אוי ואבוי, אני השתמשתי בכתר התורה שלי בשביל שיעשו לי, יציל אותי ממוות. אז לקחתי את ספרי בעולם, אולי נגזר עליו למות. ועכשיו ביטלו את הגזרה בגלל שהוא אמר שהוא רבי טלפון. מיד רבי טלפון ברא אומרת, כל ימיו ישב בתענית עד שנהנה מזה שהוא אמר שהוא חכם, שקוראים לו רבי טלפון. אז כך אומר המאירי, כך כותבים היד הרמה ועוד, שלכן רבי יונתן בן עמסיי לא הזדהה, כי הוא פחד, הוא לא רצה ליהנות בתור תלמיד חכם. אז הוא אמר רק כמו להבדיל כלב ועורב, חס ושלום. כאן אדם רואה מה זה, כמה צריך לדקדק ולהיזהר. עכשיו נחזור, דברי העידוד קצת. אדם צריך ללמוד פשט, זה כמו שאמרנו, גמרא, הלכה, אחר כך ללמוד רמז. רמז זה גמרא, והגמרא דורשת פסוקים. מהפסוק כתוב כך, וכן על זה הדרך. לא נתן לכם אדוני לב לדעת, ועיניים לראות, ואוזניים לשמוע, ולב להבין עד היום הזה. זה כבר דורשת שאין אדם עומד על דברי רבו עד 40 שנה. למה משה רבנו אומר להם עד היום הזה? בסוף 40. זאת אומרת, אחרי 40 שנה לוקח לי להבין מה אמר לי הרב לפני 40 שנה. כמה הוא צדק, אני רואה את זה, אז אני כעת מתחיל להשתכנע. אז לכן, זה נקרא רמז. אחר כך, יש דרש, מדרשים, זה מה שאמרתי לכם עכשיו, המדרשים שהבאתי לכם. כותב, היה הגאון הגדול בקושטה, בקונסטנטין של היום, איסטנבול, יחרב ביתה. איסטנבול, עיר של גדולים וסופרים, היו רבנים שם, לפני 2000 שנה, עד היום יש שרידים של בתי כנסת, בתי מדרש שם. זה איסטנבול של היום, קונסטנטין. קונסטנטינופול, היו קוראים לה גם. זו המדינה הזאת, היה שם רבי יהודה רוזניס, גאון גדול, יודע את כל התורה כולה, בעל פה. והיה בגיל 30, יש לו בנים, כתב פירוש על הרמב״ם, משנה למלך. זאת אומרת, הרמב״ם הוא המלך, אני המשנה שלו. ובאמת, הוא היה... אז היום אמרתי לכם, לגלגל לידי ספר שלו, קראתי בו, עשו שם פלפל במה שאמרתי לכם עכשיו, בעניין המדרשים, שלתת צדקה, אם מותר לתת צדקה או לא, מסקנה שלו, שאם נותן צדקה לאדם לא הגון, נענש. והוא מגדיר גם מה זה לא הגון. שתי אופנים. או שהוא עשיר ועושה את עצמו עני, באחד, או שהוא בעל עבירות. אז הוא ייקח את הכסף, הוא לא יברך, הוא לא שומר שבת כמו שצריך, הוא לא מתפדל, לא זה, זה אסור לתת לו כסף. זה המסקנה של הדברים שלו. אז זה נקרא דרש. אחר כך יש לך גם, למה שם הוא דרש את הפסוק, אני אגיד לכם מה הוא אמר על אברהם אבינו, ואדוני אמר רם חסה אני מאברהם אשר אני עושה כי ידעתי למען אשר אצווה את בניו את ביתו אחריו ושמרו דרך אדוני לעשות צדקה ומשפט. הוא שואל מה הקשר בפסוקים. הקדוש ברוך הוא בא רוצה לספר לאברהם אבינו שהוא עומד להפוך את סדום. אז הוא אומר המחסה אני מאברהם אשר אני עושה כי ידעתי, מה זה קשור לכי ידעתי או לא ידעתי? ואחרי זה צווה את בנם בתו אחריו שמרו דרך השם, במה זה לעשות צדקה ומשפט. אני אומר לכם, משך כל הלילה אני לא אגמור רק מה שהוא פרש על הפסוק הזה, אבל אני אגיד לכם אותו קצר. הוא כתב ככה, כתב שאברהם אבינו היה לו בהתחלה דין של בן נוח, זאת אומרת של גוי, עשה שלו, הוא עדיין לא היה יהודי, זה עשה ברית. אז בשאלה, בן נוח יש לו חלק בארץ ישראל או לא? זו שאלה. אחר כך, עד שהקדוש ברוך הוא אמר לו, קום יתהלך בארץ ארוכה רוחבה. אחרי זה אברהם אבינו גם היה קושי עליו, איך הוא, אברהם אבינו, מאכיל אנשים שהם באים והם עובדי עבודה זרה, מאכיל אותם. איך זה היה מותר? ועוד, הוא הביא עוד 10 שאלות. איזה משהו מדהים. קיצור הדברים, אז הוא בקיצור מה הוא אומר? ככה, אומר השם אמר, ארץ ישראל שייכת לאברהם אבינו, ובכלל ארץ ישראל זה גם סדום ועמורה, ואם אני הופך את סדום ועמורה אני צריך להודיע לאברהם שאני אשמע מה יש לו להגיד. אז והשם אמר המחסה אני מאברהם. ולמה אברהם? זה כי אברהם התגייר, וברגע שהוא התגייר הוא נהיה יהודי, הוא נהיה יהודי, אז הוא קנה את ארץ ישראל למשלו, כי ארץ ישראל שייכת ליהודים, לא לאלה הממשלה הזאת, לא, שייכת ליהודים. ומי ששומר תורה ומצוות, ייתן להם ארצות גויים, ככתוב בתהילים, ועמד לאומי מירשו, בעבור ישמרו חוקיו ותורותיו ימצורו, הללויה. בסדר, אז לדעתי, ומה הקשר לדעתי אשר יצווה את בנה ואת ביתו אחריו, שאברהם אבינו ישמור את התורה, וגם אחרי מותו בניו ובני בניו יבואו ויקחו את ארץ ישראל? אז זה היו שמה. מה זה ושמרו דרך השם לעשות צדקה ומשפט? אז הוא מתרק את השאלה איך הוא הכיל גויים. אז הוא אומר, הוא הביא את הגויים האלה ואמר להם, אל תעמדו עבודה זרה. אז הסכימו, הוא נתיב להם לאכול בתור צדקה, כי אפילו גוי מבקש ממני והוא מסכן, הוא אין לו מה לאכול, נתן לו צדקה. מה עושה אברהם? אחרי שהם גברו לאכול, אומר לו, תברכו. אמרו לו, אני אברך את זה. לא, תברכו. אז הם היו אומרים, ברוך אל עליון שאכלנו משלו. אמר להם, תגידו רק את המילים האלה. זה בקרת המזון של הגוי. ואז, אחרי זה היה מגייר אותם. אז הוא אומר, עכשיו תבין את הפסוק. לעשות צדקה. בהתחלה זה היה צדקה. עכשיו, אם היה אומר לו, היה לפעמים אחד אנטי, או כמו אלה שנקראים היום, לא לכם, הוא אומר שהוא אתאיסט, חמור, סתם טומטם, כמו אחד הוא קומוניסט, במה זה מתבטא שאתה קומוניסט? קומוניסט, טמבל, אז אומר לו, אתה לא רוצה להגיד את זה? בואו נעשה משפט, אכלת, כמה עלה האוכל, קיבלת, אכלת חצי כבש, שתית שני בקבוקי יין, שלם. אז זה צדקה ומשפט. ואז הוא היה רואה ככה, אומר לא לא לא, אתה רוצה כסף? טוב, אני מוכן. אז בשביל כסף הוא היה מוכן להאמין בשם יתברך, וככה אברהם היה מגייר את האנשים ושרה מגיירת את הנשים. עכשיו בקיצור, אני אמרתי לכם את זה בשתי מילים, אבל יש שם עריכות עצומה, כל השאלות שעולות בראש יש שם, הוא שואל אותם והוא מתרץ אותם, את כולם. גאון אדיר. הוא היה איתו מעשה נורא. היה בזמנו בירושלים, היה עוני גדול לפני 350 שנה. היה רבי משה הגיז פה בירושלים. רבי משה הגיז שלחו אותו לאיסטנבול להתרים את הציבור שם, לעניי ירושלים. משם יצא כולל. כולל עניי ירושלים. בקיצור, אז רבי משה הגיז עשה, והיה שם רעש גדול, בא רב מארץ ישראל, והיו שולחים אחד שהוא בקי בכל ההלכות. למה? אתה לא יודע איזו שאלה פתאום יפתיעו אותו. אז הוא צריך לשלוט בכל הרמב״ם ושולחן ערוך ובכל השס והמדרשים מכאן לאורך ולרוחב, שוחה בים התלמוד. קיצור, אז הוא בא דרש, פתאום באמצע הדרשה נכנס אחד עם כובע של צבא והיה נראה חבר המטה הכללי, אנו עם איזה דרגות משהו, אתם יודעים הטורקים יש אצלם, וואו אפנדי, זה כל אחד הולך ככה עם איזה שרוואג ואיזה קלימה וכל מיני מדליות, כל מיני איזה מצנפת וכדומה. אז זהו חייל לפי החוק, הוא זה נציג הממלכה. אז הוא נכנס ביום שבת ככה, הוא היה אצל המלך, יצא מהמלך, אמר לו, יש חכם של יהודים, אני הולך לשמוע אותו. אמר בסדר, הקשה לו קושיה במקום, ענה לו, שאל אותו עוד שאלה שנייה, ענה לו. אמר לו שיש שאלה שלישית, אסור לשאול יותר משלוש, אני שואל את השאלה השלישית. אמר לו, יפה, אבל אני יודע מה אתה רוצה לשאול, זה אחרי הציבור. הציבור כעת, אנחנו לא יכולים להתריע על הציבור, כי הציבור כבר משתעמם. זה כמו לפעמים ברדיו איזה אחד עולה, יש איזה חכם אחד אוהב להסביר, עכשיו הולך תגמור את אנשים בתור, הוא מדבר איתו ונדבק בו לזעה, אומרים בערבית, אתה יודע מה זה לזעה? מדביקים לפעמים על הגב איזה מטלית כזו שלא יוצא, זה ככה אדוקה. תרד ולד, די. אז הוא אמר לו, תשמע, יש פה אנשים. אחרי השיעור ישב איתו שעתיים, והציבור לא הבין מי זה, עד שהתברר שהוא רבי יהודה רוזניס. מה עשה רבי יהודה רוזניס? הוא היה כולם כמו כל החכמים של פעם, רוצה להתפרנס מיגיע כפיו. אז הוא עשה קבלנות עם המלך, הוא היה לראש אדיר, וזכרן זוכר אלפי פרטים בשנייה. אתה רואה את הספר, את הספרים שלו, זה... אתה לא מאמין שזה בר אנוש, זה משהו מרתק. בקיצור הדברים, התברר שזה רבי יהודה רוזניס. אז מה הוא היה? הוא היה לא פחות או יותר ראש המטה של האספקה, איך זה נקרא היום? זה נקרא בצבא, שהוא צריך לדאוג לבגדים, לתלבושת,
לוגיסטיקה,
זה יותר אוכל, מזון, הכל. הוא צריך לדאוג לכל הבעיות, לכל ענייני הצבא.
לוגיסטיקה,
זה לא לוגיסטיקה. לוגיסטיקה זה תוכניות של ביצוע. לא, סליחה. אז בקיצור, הוא מחפת לנו מהמילים הלטיניות האלה, החלדין המילים. אז בקיצור, הוא היה שעתיים ביום היה צריך לשבת עם המלך ולדבר איתו מה צריך ולהגיד לו ולקבל ממנו אישור. עכשיו מה הוא עשה? הוא אמר, אני מתבטל מתורה שעתיים ביום. אז הוא שכר שלושה תלמידי החכמים וסתוב הבית היו לומדים, והתנה איתם שהם שבוע שלם יושבים בבית, שישה ימים בשבוע, ורק בשבת הולכים הביתה, וכל ההוצאות שלהם בבית, מה שיש עליו, לא, מה שאתה רוצה, כל הביטוחים, שיניים, אני יודע, רכב, עגלה, חמורים, מה אתה צריך, הכל עליי. דאג להם עד הסוף והחזיק אותם. זה היה הרב המשתל המלך רבי יהודה רוזניס על השלום, זכותו תגן עליהם.
הרב, אפשר לשאול שאלה?
כן.
אני רק רוצה לשאול שאלה בשביל לדעת, ללמוד. הרב הזכיר את רבי טרפון.
כן.
היה עדיף שרבי טרפון היה שחד רדה, לא מדבר, בחדר היו הורגים אותו? הרב, זה צבא מנקר לי בראש. הרב הזכיר את זה עכשיו?
אדוני, אנחנו מתפללים כל בוקר ולא לידי ניסיון. אז תעמיק בזה ותבין, אני צריך להתפלל שלא לבוא לידי ניסיון. ורבי טרפון כנראה היה לו משהו מגלגולים שעברו, עיין אצל הרמה מפנו, הוא בטח מדבר על זה.
אז הרב אומר לנו שנלמד?
הרמה מפנו, בסדר. עכשיו תראה, אין סוף, אני צריך לשבת פה עד הבוקר בסוף. קיצור, אני רוצה לחזור לענייננו. אחר כך יש דרש. בסוף מה יש? סוד, סמך זה סוד. מה זה סוד? סודות התורה. סודות התורה, צריך לדעת שיש כמה, וזה גם ים. קודם כל, כל המשניות שיש לנו, יש להם, כמו שיש להם פשט, יש להם סוד. אתה קורא משנה, מהם אתה קורא את שמה בערבית, סוף השמורה הראשונה עד שיעלה עמוד השחר וכו'. מאוד חבר אומרים עד חצות, מה זה מאמתי? למה אמר מאמתי קוראים את שמה בערבית? למה פתח בזה? אז יש שזה פשט, אבל מה הסוד? מה בא לרמוז? או אתן לכם דוגמה. מרן כתב בגמרא מובא, אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בר יוחאי, כל העושה ארבעה דברים אלו מתחייב בנפשו ודמו בראשו. השותה מים מזוגים שעבר עליהם כל הלילה, היה מים ללא כיסוי בלילה, סכנה. השוטה, אחר כך האוכל שום כלוף, בצל כלוף, ובצה כלופה, אפילו חיה, בצה רגילה, שבר בצה והשאיר אותה חיה. לכן אמרתם במגדניות של היום, אוי להם, לאלה שנותנים להם כשרות, מסכנים ומלדים. אתה תפתח בכל מגדניה שיש היום, תפתח שם את ה... אני פתחתי את המחסן, יש להם מקרר, בתוך המקרר יש שם דלי כמו של אלה של הצבעים. הדלי הזה יש בתוכו ביצים כלופות, ממש מים, ביצה ששברו אותה, וזה יש עליו תאריך, הכי מצחיצה, התאריך מלפני שבועיים. אדוני, כתבו תאריך כדי שבאותו יום תשתמש בביצה הזאת, שלא יעבור לילה. וזה עובר שבועיים, זה אצלו במקרר. ואחר כך הוא עושה מזעוגות, ולחם, וחלות, ושפעת, אנשים אוכלים, ועדים, ובסקוויטים, אתה הולך לסופר, וואה, מה שיש לך, אתה רואה. ואנשים נכשלים במאכלות, ומי יודע אם לא כל המחלות והצרות בעליכם שיש היום, זה מהדברים האלה. אומר רבי שמעון, מתחייב בנפשו ודמו בראשו. אז אחר כך כתוב שם גם שאם היה מים מגולים ולא שמר אותם, לא כיסה אותם, אז אסור לשתות. בא מרן, שולחן ערוך וכותב, שהיום בימינו לא מצויים נחשים. למה? כל הבעיה שאולי שתה מזה נחש, ואז הארס שלו או סממית, ויש לה ארס, והארס שלו במים. והגמרא שם דנה, מסכת עבודה זרה, היא סוגיה שלמה. אם זה נחש זקן או נחש צעיר, ואיזה ארס, הארס למטה, הארס למעלה, אם מותר לשטוף את הפנים, אם מותר לחוץ את הידיים, או רק לשטות, מה שיש לזה פרטים ולסוף. מסקנה, מרן כותב, היום מקומות שאין מצויים נחשים, מותר. אז זה פשט. בא רב חיים מוולוז'ין, תלמידו של הגאון מווילנה, ואני בכוונה מביא לכם, לא רב ספרדי, עיקר תורת הקבלה, תדעו, הייתה אצל הספרדים. לא הייתה אצל האשכנזים. כי אצל האשכנזים, כתבי רבנו הארי לא הגיעו לשם. רק העתקות של כל מיני ספרים, כמו עמק המלך ואחרים, והם למדו עוד ספרי קבלה אחרים, לא של רבנו הארי. רבנו הארי הם הספרים המוסמכים. זה היה אצל הספרדים. רק לפני 100 שנה בערך, התחילו להדפיס אותם, והם יצאו לאור, התחילו ל... אז זה יד הכל ממשמשת בהם. היום אתה יכול לפתוח קטלוג, או שבוע, שנת הספר, 70 שנות ספר הקבלה. קיצור, אז כותב רב חיים מוולוז'ין, שאמר לו הגאון מווילנה, דע, שאם אדם בא להתפלל, אתה רואה שהוא תמיד חכם, באמצע העמידה באים לו כל מיני תוכניות, שמע, כדאי לקנות דבר כזה וכזה כבוד שבת, או מה אני עושה מחר, נזכר, בואי, לא שילמתי לו כסף, הוא לא עשיתי זה באמצע התפילה, זה אסור. עכשיו עוד זרוב, או בוא נגיד עוד יותר, בנו איזה תירוץ על איזה קושייה, הוא היה עסוק באיזה סוגיה, ופתאום בנו רעיון באיזה תירוץ, איזה סוגיה. מאיפה זה בא? הרי הגאון מווילנה בספרת צניעותה בהקדמה, שם הרב חיים מוולוז'ין כותב, שפעם אחת הגאון עמד להתפלל והיה לו קושייה, באמצע התפילה מצא שבעה תירוצים. נמשיך להתפלל, סיים את התפילה, אמר יופי, שיהיה תירוצים, בוא נרשום אותם. בא לרשום, שכח את כולם. אמר, זה בעבון שאני בתוך התפילה חשבתי מחשבות אחרות. באה התפילה השנייה, עוד פעם באה מתירוצים, מיד גירש את המחשבה, פשוט להתפלל. אחרי התפילה מצא שבעה תירוצים. אז היה לו תירוץ אחד הפעם הראשונה, הפעם מצא שבעה. אז בכל אופן הוא שואל מאיפה זה בא. הוא אומר, זה שאתה מים מגולים והנחש שאתה מהם. מי זה איזה נחש? אין פה נחשים. מרן כותב, אין פה נחשים. נכון, לפי הפשט אין נחשים, אבל לפי הסוד הנחש זה הנחש הקדמון, זה שהייתי התחבא, התחב אותה על עץ הדעת ופיתה אותה לאכול מעץ הדעת. זה הנחש, הוא שתה מהמים. תיזהר, אסור לשתות את המים האלה, שהמים האלה יבואו לו מחשבות זרות בתפילה. אז הנה רואים שיש דרך של סוד. עכשיו מה נעשה? רבנו הרי כתב, ויש היום הרבה אנשים טיפשים, המון. אמרתי לכם, היום בעוונות הרבים אנחנו צום בלי רועה, לא שומעים. עכשיו ואם יגיד אחד מישהו, יבואו עוד מאה יגידו הפוך. אז אתה לא יודע איפה לשים את הראש שלך, באמת בבעיה. מה עושים? אז יש המון אנשים בהרבה מקומות, גם פה בעיר הזאת, גם בעוד מקומות, מתחילים למד קבלה ברבים, והוא עצמו הוא עובר עבירות בלי לשים לב, בשגגה, לא בעזדון. זאת אומרת, הוא עושה המון דברים נגד ההלכה, מדבר בבית הכנסת, הילדים שלו לא מחונכים, לא מגדל אותם לתורה, אין דרך ארץ, אין יראת שמיים, אשתו הולכת אפילו בגילוי ראש, בבית הכנסת פותח לשיעור קבלה ומלמד אנשים. ויש המון כאלה, זה לא אחד ולא שתיים, ויש בבות בלי סוף. היום יש בבות, אני אומר לכם, תיזהרו, אנשים הולכים לקברי בבות היום שמתו ומתפללים שם, והם לא יודעים שהאנשים האלה רשעים גמורים, עברו על עשרת הדיברות. אני יכול לשבע על זה, הנה אני יושב פה ליד ארון קודש ואני אומר לכם, עד כדי כך. אתם יודעים איזה דור מסכן אנחנו היום? רק מה, אנחנו לא יכולים לדבר, לא יכולים לדבר, כי הרבנים הגדולים מסכנים משתיקים, הם יודעים את הכל, ומכירים את המעשים שלהם, והשם ישמור. כן, אדם שאתה לא הכרת אותו אישית ולא ראית שהוא באמת קדוש, באמת צנוע, באמת לומד תורה, ירא שמיים ומדקדק בקלה כבחמורה, אל תאמין לאף אחד. כשמרן קורא שאת העולם יהיה כל אדם בעיניך כליסטים, כבדהו כרבן שמעון בן גמליאל וחושדהו כליסטים מזוין, כמו איזה מחבל, אתה לא יודע מתי הוא יוציא את הרובה והירה פתאום. עוד בזמן הגמרא אמרו את זה, מה נגיד היום? אז ככה אמר, אספר לרב עמר לפני 20 שנה שבמרוקו, שם היה מצוי הרבה, שבבות היו מסתובבים מעט לעת ועושים כסף. הגיע הבבא אחד כזה, ואיזה לבוד ג'לביה ואיזה מצנפת ואיזה זה, וואי, איזה זקן, מלאך, אבל לא יודעים שזה מלאך חבלה. קיצור, הגיע לאיזה בעיר, היה שם איש אחד נבון, מה לא בוא אליי הביתה, תנסו את זה הביתה, שם את זה בסדר, ואתה לא יכול, והיה אותו שהוא כדי רק, והוא בא לצחוק על האנשים. אמר לו, אתה תשען אצלי. אמר, בסדר, איפה? אמר לו, אני פה, הבית היה תפוס, אז למעלה יש גלריה, כמו עזרת נשים, סידר לו שם המקום, על הכיפה. זה היה מבסוט, הלך לישון. מה עשה זה? זה הבעל הבית שהזמין אותו. חצות לידה כאן, קרא תיקון חצות. הרי זה הוציא את הסכין של השחיטה. כזו ארוכה. שוחטים פרות. ראית אותה פעם? לא ראית. כזה. אני לא מוצאים, זה האורך שלה. והתחיל להשחיץ אותה. עכשיו לידו. זה התעורר. מה זה? אמר לו, אני צריך קבר של צדיק. אז אני משחיל סכין. מה? אמר לו, אמר לו, מה? אמר, תשמע, פה במרוקו, ככה הם נוהגים, כל חודשיים שלושה נוסעים לאיזה עיר, יש איזה קבר, הולכים שם להתפלל ושופכים כסף ובאים שם, עושים להם מי שברכים ושוחטים אותם ממון. אנחנו הכי מסכנים העיר הזאת, אין לנו שום קבר. אני החלטתי שבעיר שלנו יהיה קבר של צדיק קדוש. אז מה אתה רוצה? מה אתה עושה עם הסכין? מה רוצה לשחוט אותו? למה? אמר לו, כי הוא צדיק. אומר, לא, אבל אני לא צדיק. אומר, לא נכון, אתה צדיק. הרי סיפרת סיפורים מופתים. אמר לו, הרב, הכל שקר, שקר. אני לא מאמין לך. אמר, אני שבע, התחיל לי שבע, נשבע בנשמת אבי, אבי אבי, אבי אבו, אבי סבו, נשבע בספר תורה. אמר לו, לא, אני לא מאמין לך, אבל נעשה אחרת. אתה תבוא לבית הכנסת היום בבוקר, תשבע שם ליד ארון קודש, שהוא בעל עבירות. הוא היה בעל עבירות. הוא עשה את זה. זה סיפור מלפני 70-80 שנה במרוקו. תארו לכם. זה עוד היה אז. ולא שרק במרוקו זה היה בעוד מקומות. יש צדיקים, יש רשעים. אז אדם צריך להבין שאומרים לך תיזהר, אז תיזהר. לא מה שכולם עושים. זה עכשיו סוד, זה בעיה. צד שני, טוב, אדם רק עושה לנו שחור בעיניים ואתה אומר זה לא בסדר, זה ככה סוד, סלמוד. אבל הרי כתוב, רבנו הרי כותב שאם לא למד פשט, רמז, דרס, סוד, יבוא בגלגול. והוא לא יכול לתקן את נשמתו, עד שילמד. אבל רבנו הרי כתב שם, שער הגלגולים, בהקדמה תזן, שירקש לו רב שילמדו עד מקום שיצח לו מגעת. זאת אומרת, גם גמרא הוא חייב לדעת, אבל כמה? לא כל אחד מסוגל ללמוד גמרא. קשה לו. יש סוגיה שאותה הוא לא יכול להבין, יש סוגיה שהוא יכול להבין אותה. אז מה שהוא יכול, חייב לדעת. וכן, מה, אז זה הדרך. פשט, רמז, רש, אותו הדבר סוד. סוד, זה נושא בפני עצמו. מי כן ראוי ללמוד סוד? אני אגיד לכם את זה בקצר. כתוב בפוסקים, עד שמילא כרסו בשר ויין. מה זה בשר ויין? מילא כרסו בשס ובפוסקים. זאת אומרת, הוא למד לפחות חצי שס, ולמד את כל השולחן ערוך. אנשים חושבים שחושן משפט זה רק דיינים, לא נכון? שמע הלכות שכנים? כל הסכסוכים שיש היום בבתים, בלי סוף, אחרי התוספות שעשו, זה היצור הרמה, ועשה תוכניות של פינוי בינוי, ויש גם של הרחבה, הרחבות שהעיריות נותנות, איזה מלחמות, זה הולך להלשין על זה, זה הולך להלשין על זה, זה מסיק לזה, וכן על זה הדרך. בלי סוף, מה אני אספר לכם? אז זה חושב משפט. אם אדם לא יודע הוא יכול לעבור, איפה מותר לי להרחיב את הבית, איפה מותר לי לפתוח חלון, מול השכן, לא מול השכן, זה קריאה, מה זה זה קריאה, כמה מרחק, מה בלי סוף הלכות, מציאה, עבדה. אני כל היום תרתי לאנשים, אתה ראית משהו, אל תרים אותו. למה? הוא מבלבל לי את המוח, הוא מצא איזה משהו, הוא אומר, עכשיו מה אני עושה עם זה? מי היום אכפתנו? יש אנשים בלי סוף הולכים לחנויות, ישאל בעלי חנויות. הוא אומר לי, הרב, מה אני אעשה? בוא תראה כמה חפצים יש פה. שקית של תלית ותפילין עם מגבת של מקווה, והוא שכח בחנות ולא בא לקחת. שנה. עכשיו, מה עושה הבן אדם הזה? איפה הראש שלו? מחר, מה הוא, איך הוא הניח תפילין? הוא לא נזכר? לא.
אין לו ראש.
אני ראיתי פעם, זה ראיתי בעיניים, בערב שבת, זאת אומרת, לפני מנחה עוד, מגיע בן אדם לבית הכנסת, מגיע חוץ מכבודכם עם שקית אשפה ושם את זה לידו. ואני מכיר אותו במניין הסמוך. פתאום הוא מסכן, וואי, הוא קפץ, רץ בהם. מה היה? הוא יצא מהבית עם שתי שקיות, שקית אחת של כנראה עלונים, שקית שנייה של זרת. סליחה, אני לא יודע מה להגיד גם על העלונים, לא משנה, פעם אחרת. אז הוא החליף את זה, שם באשפה ואת זה ואיתו, וכבר קרה כמה פעמים שאנשים עשו כסף או לבו עשרות אלפי דולרים, זרקו להשפעה, ואחר כך הלכו להסיקו אנשים ועצרו את המכונית בדרך ורצו עד המקום של האיסוף ההשפעה, ושום שלם פעם חיפשו טבעת בירושלים, זה היה בשכונת גאולה, וואו טבעת יעלום, עד שמצאו אותה, הוא סיפור מהסתרה. אז בקיצור, אתה רואה אנשים, הם שוכחים, אז דינים של עבדה ומציאה, אז היום לקחת עבדה של מישהו ושזה יתקע אצלך בבית, זה בעיה. למה? כי אם לקחתי, מצאתי עבדה ולא החזרתי אותה לבעליה, אותו אדם שלא החזיר לא מתקבל את תפילתו, ביום כיפור לא מועיל לו. אחד מ-24 דברים המעכבים את התשובה, אסתח הרמב״ם ותראה. אז אני אומר להם, אל תיגע במה שלא שלך, אל תיגע. יש כאלה דווקא, הוא רוצה לב, הוא אוסף, זה לא רק מחלה של זקנים, יש גם צעירים כאלה אוהבים נסף, גדים משלים, זה מלאים בבית, סמטותים, אלף אזרחים. קיצור, אז עכשיו סוד, תדעו שכבר לא היום אלא כבר 500 שנה פוסקים יצאו נגד זה עד הסוף. תמיד היה בעיה עם אנשים שלא מצאו איך לבלוט או איך לפרסם את עצמם, אז חיפשו סוד, להתעסק עם סוד. למה? אתה יכול למכור לאנשים מה שאתה רוצה, כמו שהרבה שואלים אותי גם ברדיו, הרב, כתוב בזוהר, כל דבר שזה הוא אומר לו כתוב בזוהר, ושקר שקרים, לא זוהר ולא כלום. היה פעם סיפור נורא והיום חילול השם נורא, נפטר רב גדול בישראל מפורסם, לא משנה מה, באו לצאת בית הקברות, פתאום היה שם חכם אחד, אמר, גם הוא נפטר כבר, אמר לבן, אתה לא יוצא, לא יוצא עם אחרי אבא. אז הוא שואל למה, והבן היה איש נבון, פיקח, יודע ללמוד גם. אמר לו, איפה זה כתוב? אמר לו, בזוהר. וזה לא נכון, בזוהר לא כתוב. אני עמדתי שם, לא עליתי, שאלו. היה שם, לא עלינו, להבדיל, אלף רפי הדלות, פרופסור אחד שכבר מת, הוא היה כופר, אבל הוא עסק בקבלה, היה עוסק, היה ידוע באוניברסיטה, היה מהענקים שבהם. אז הוא שואל אותו, יש דבר כזה בזוהר? אמר לו, לא. אני הסמקתי, מסתכל עליי, אפילו אני לא עונה. מה אני אגיד שהפרופסור צדק והרב טעה? בושה וחרפה. קיצור היה אחרי זה מאומה, אז לא משנה. הכוון יצא. אז יש ספר שנקרא, כולם קוראים את זה היום, גשר החיים. נסכן בן אדם, מת לו מישהו, רוצה לדעת מה עושים ולא עושים, פותח ספר גשר החיים וקורא. שם בגשר החיים כתוב שלפי הארי, לפי רבי המטוב ארגז, לפי הרשש, לפי הרב חידה, לפי זה, בן לא יוצא. ושקר גמור, אף אחד מהם לא כתב את זה שאסור. גם הרב חידה לא כתב. זה מנהג שהתחיל לפני 150 שנה בירושלים אצל אשכנזים. ופתאום זה נכנס לתלם. זה נקלט. למה? לא יודע. אסור לבן לצאת. עכשיו, מה שכן אסור, אסור שבן יצעק אבא. וכתב אסלי האמת, כתב בפירוש, שאם הוא צועק אבא, באים המזיקים שנבראו ממנו, אומרים גם זה אבא שלנו. ואז הם יוצאים אחריו. אבל לא כתוב שלא יוצאים. זה לא הלכה. עכשיו, אתה פותח ספר, ואני אמרתי להם, זה שקר. אומרים לי, לא, מה אתה? אתה מי אתה? אני, איפה, אני יכול להילחם עם ספר פלוני אדמוני? מה אני אעשה?
הרב צריך
בהלחק, זו
אולי
מהלחק בקיצור
זה חידוש
תמיד חצה שאסור לצאת הרב אז תדע שאין דבר כזה תדע שאין דבר אתה לא למדת את שאלות ותשובות מבשרת ציון שם התשובה על זה שם הכל כתוב כל המקורות אבל כן זה קשה גם יש ביבי העומר על הרב שלום כתב על זה תשובה ארוכה טוב בקיצור הדברים הסוד אני רוצה רק לסכם שנצא עם משהו ביד סוד דעת השח הרמה בשוט הרמה יש לך על זה גם הברכי יוסף הרב חידה יש לך על זה אני לא יכול להגיד לכם, עשרות פוסקים שכתבו שאסור ללמוד קבלה רק מי שלמד את רוב השס ואת הגמרא ואז הוא יכול ללמוד קבלה. ויש לנו גמרא מפורשת, מסכת חגיגה, מעשה בתינוק אחד, שהגמרא אומרת תינוק זה לא תינוק של היום. תינוק ילד למטה מגיל מצוות, שהיה עושה כמעשה מרכבה, ויצאה אש מהספר ושרפה אותו זה כמרה באה להגיד שצריך להיזהר שזה השם ישמור שזה סכנה וכמה מעשים יש בגמרה שם בחגיגה שהבן חם בזכה היה הולך בדרך על החמור והנה ראה את רבי נעזר בן ערך רבי נעזר בן עזר יריש ועוסקים בתורה אז ירד משם ופתאום ירדה אש מהשמיים וסכסכה כל האילנות והקיפה אותם וכל מלאכי השרת ירדו כאנשים המתקבצים במזמותי חתן וקלה פלא אז זאת אומרת זה לא לכל אדם זה לא מאכל כל אדם יש כללים ויש חוקים ויש הלכות אז מה נעשה אבל אנחנו צריכים ללמוד סוד אז בא הבן הארי הוא תיקן לנו תקנה כתב לנו את ספר חוק לישראל שרבי חיים ויטל כתב במקומו קח ספר חוק לישראל וכל יום תלמד את הסדר של אותו היום כי אדם חייב ללמוד גם תורה נביאים כתובים וללמוד משנה וגמרה וגם קבלה קבלה אתה לומד זוהר אז גם אם לא הבנת את הזוהר וטוב שלא תבין מאשר תבין איזה מילה לא נכון אני פעם שמעתי על אחד שהוא היה עושה בתלפיות של פעם אתם יודעים בתלפיות של ירושלים הישנה היה מעברה אז היו יושבים שם המסכנים בלילה, כל הזקנים באו, כל האנשים, אלה מה יעשו? כל אחד בצריף שלו, אז במקום לשבת בצריף, בוא פה, את הכנסת, כל אחד רואה את השני. אז היה אומר להם, קראנו את האדרה בליל שבועות ונזכרתי מזה. קרוזה קריב, מראה לחובה דחיק. מראה לחובה זה בעל החוב שם למעלה מקטרי והוא דוחק. אז הוא אמר להם דחיק זה בערבית, יתחק על אלאבי. הוא יציא פירוש מהבטן שלו. אומר להם, יצר הרע, כי יתחק על אלאבי, היצר הרע צוחק על האדם. אז זה המערב שמתחיל לברך הביאורים, מכן על זה הדרך. אחרי האדם צריך להיזהר. אז זה יוצא את החובה בלימוד הזוהר. יש לנו את הרב חידה, הוא הפקליט הגדול בבית דין של מעלה. שישאלו את האדם, למדת, עסקת מעשי מרכבה, יגיד, למה תקראתי זוהר? מה פתאום? מה זה מי? הרב חידה אמר, לימוד זוהר הקדוש, כך הוא כתב, גם בברכי יוסף, גם בדבש לפי, גם בספר כף אחת, שזה בעבודת הקודש. לימוד הזוהר לאלה מן כל ברכתה, וגם שלא מבין, נשמתו מבינה. אז גבר לומד זוהר, יוצא ידי חובה. עכשיו יש משוגע אחד, אמרתי לכם, אומר לנשים ללמוד זוהר. שוטה גמור. תגיד להם ללמוד הלכות ברכות. תגיד להם ללמוד הלכות לימוד תורה, הלכות תפילה. תגיד להם ללמוד הלכות שבת. היא לא יודעת, דין צובע, דין סוחט, דין בורר. בורר, איזה בעיות יש בבורר, וואי, וואי, וואי. דין תוכן בשבת. כל ההלכות האלה, היא צריכה ללמוד אישה. לא פחות מאיש, אולי יותר גם, כי זה מוטל עליה בבית. לכן, כל הדברים האלה, האדם עושים בליבו. אז יש לנו תקנה. יש לנו את חוק לישראל, כחוק לישראל, הוא משפט אלוהי יעקב, אדם יוצא בו ידי חובה, ושהשם יגזור עליכם ועליהם גזרות טובות. כן, אתה יכול לדבר איתי אישית, לא חייב את כולם.